שלום לכם, אנחנו מתחילים היום את מגילת שיר שירים. נדבר כמה מילים קודם כל מסביב לה, ואחר כך נגיע גם לתוכן שלה כפי שהוא משתקף בפסוקים. שיר השירים ברור, על פניו נראה ברור מאוד מי חיבר אותו. כתוב שיר השירים אשר לשלמה. בהמשך מופיע שמו של שלמה פעמים נוספות. וזה באמת אחד מן הדברים שחיבר אותם שלמה המלך. המגילה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, תוכנה איננו פשוט. אי אפשר לכאורה, לא ניתן לדחות בקש את מי שיטען שיש פה איזה מחרוזת של שירי אהבה, שירי אהבה בין אדם לאהובתו, או בין אישה לאהובה. אנחנו כמובן במסורת של בית המדרש אמונים על דבריו של רבי עקיבא, שאמר חס ושלום לא נחלק אדם מעולם על שיר השירים. נקרא אולי דבריו במפורש במסכת ידיים פרק ג' משנה ה', אמר רבי עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. את הדברים האלה מביא הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בסידורו עולת ראייה, בהקדמתו לשיר השירים. הוא רואה אותם כדברים פשוטים, ועל פי המאמר הזה של רבי עקיבא הוא בונה את יחסו שלו לשיר השירים, כמובן מתוך אותה בחינה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אבל למרות שדברים נאמרו על ידי רב קוק, נאמרו על ידי רבי עקיבא, הדברים אינם פשוטים. אינם פשוטים כלל ועיקר. ובמשנה עצמה, באותה משנה, בידיים פרגים למשנה ה', אנחנו שומעים כל כתבי הקודש מטמאים את הידיים, שיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים. רבי יהודה אומר, שיר השירים מטמא את הידיים וקהלת מחלוקת. רבי יוסי אומר, קהלת אינו מטמא את הידיים ושיר השירים מחלוקת. ואז אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני, אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני פי 72 זקן, ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים. וכאן מופיעים דברי רבי עקיבא, ובסופו של דבר אמר רבי יוחנן בן יהושע בן חמיב של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי, כך נחלקו וכך גמרו. שאלה אם שיר השירים מטמא את הידיים, שאלה כללית לגבי כתבי הקודש שמטמאים את הידיים. ספר, דווקא בגלל שהוא קדוש, אז הוא גם מטמא. כך יש לנו גם בבשר קודש וכדומה. דברים ככל שהם יותר קדושים הם גם יותר מטמאים. לכן גם יהודי מטמא, גוי איננו מטמא. הטומאה היא פונקציה של הקדושה. ובמשנה מסכת ידיים מופיע גם נימוק נוסף, שזה מפני העכברים, כדי שלא יתעסקו עם אוכל במקום של כתבי הקודש, בגלל שבמקום אוכל מצויים עכברים שלא יאכלו את כתבי הקודש. אבל כאמור, על פניו נראה שהנימוק הראשון שאמרתי עיקר, אבל מכל מקום, סימן לספר שהוא קדוש, הוא בכתבי הקודש, הוא נכנס פנימה, זה בעובדה שהוא מת הידיים. נזכור בתקופה שאנחנו מדברים לא היה כרך כרוך ביחד של 24 ספרי המקרא כמו אצלנו. הספרים היו מגילות, לא היה ברור מי מהם קדושות ומי מהם לא קדושות. והגמרא אומרת כל כתבי הקודש אתם מטמאים את הידיים, משמעו שגם כתבי הקודש, כלומר מה שאנחנו קוראים כתובים, הם ספרים קדושים והם חלק ממה שאנחנו קוראים היום המקרא. אלא שהייתה מחלוקת לגבי שיר השירים ולגבי קהלת. האם הם ספרי קודש או שהם ספרי חול? מעניין שני ספרים שכתב אותם שלמה המלך. שם דווקא עלתה שאלה אם הם קודש או חול, ושני ספרים שיש בהם בהחלט בעיות. לגבי קהלת כבר עמדנו בשיעורים שלנו על קהלת, ושיר השירים לא פחות בעיות ואולי אפילו יותר. אפשר אם כן ששיר השירים לא מתפרש למסקנה על ידי חז"ל כחלק ממסכת האהבה בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, אלא אולי כדברים אחרים, אולי כשירי אהבה אחרים, אולי גם אם מתפרש בצורה כזאת של קובץ שירי אהבה בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, ייתכן שלא קיבל את קדושתו. כך שהדבר איננו פשוט לומר ששיר השירים מטמא את הידיים. חשוב להדגיש שבסיומה של המשנה אמר רבי יוחנן ויהושע בן חמים של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי כך נחלקו וכך גמרו. כלומר שיש הכרעה ברורה מאוד במשנה ששיר השירים מטמא את הידיים. וההכרעה הזאת באחד משני הימים שהם אולי החשובים ביותר בכל תולדות התפתחות המשנה, היום שנתכנסו בו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון, וגזרו שם בין 18 ל-54 דברים, והיום שהתכנסו 72 זקן ביום שהושיבו את רב אלעזר בן עזריה בישיבה, שבאותו יום יכלו להכריע דברים רבים כיוון שהיה יום קיבוץ כל חכמי ישראל, וזה כידוע דבר שיש בכוחו להכריע הלכה. בין השאר באותו יום נשנתה כידוע מסכת עדויות, כמו שנזכר בפרק רביעי למסכת ברכות, ועוד יום חשוב מאוד. ובאותו יום כאמור הוחלט ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים, כלומר שבחלק מכתבי הקודש הדבר הזה הוחלט על ידי כל החכמים. ההחלטה מחייבת אותנו מכל בחינה, אבל כשאנחנו בודקים את הדברים איך הם היו אז, אנחנו רואים שגם לחכמים מלכתחילה לא היה פשוט הדבר ששיר השירים הוא ספר קודש. בהחלט ניתן לראות אותו כספר חול גם מבחינת פרשנות, כלומר קובץ שירי אהבה. לך תדע למה התכוון שלמה כשאמר לסוסתי ברכבי פרוד דמיתיך רעייתי. האם לעם ישראל בעת קריאת ים סוף, כשפרעה וסוסיו רודפים אחרי, כמו שאומר כאן התרגום, או אולי זה שיר אהבה לבת פרעה, לסוסתי ברכבי פרוד דמיתיך רעייתי. כאמור, ההכרעה מחייבת אותנו, אבל יש מקום גם ללמוד את השלב המוקדם ואת הלבטים שהיו בו לחז"ל בעניין הזה. ואכן, יש באמת מקום להקשות על הדברים האלה. ודומה שעיקרן של השאלות, שאלות העיקריות צריכות לעסוק בשאלת אישיותו של המחבר. שהרי נומני פשוט לנו מסברה, שמהנחה ששיר השירים מתאר את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, הוא ממשיל אותה לאהבת איש ואישה, הרי ודאי מי שכתב את זה צריך להיות בנושאים האלה טהור בענייני בינו לבינה, טהור מאוד מאוד מאוד. שאם אצל אדם אהבה לאישה היא חלק אולי ממערכת יצרים שמתחת החגורה, אז הוא לא גם מי שראוי לכתוב שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שמסתמך על תיאור כל מיני איברים כאלה או אחרים שבגוף, ולהשאיר את הדבר כקודש קודשים. הרב קוק בחיבור הנזכר אכן רואה את התכונה הזאת גם אצל רבי עקיבא, שאמר ששיר השירים הוא קודש קודשי, שהאהבה שלו הייתה אמורה להיות האהבה שלו לאשתו, במקרה הזה לבת כלבה ספוע, הייתה אמורה להיות אהבה שטהורה מכל זיק יצרי חומרי רע. אז אם רבי עקיבא שרק דיבר על שיר השירים כך, על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על שלמה שכתב את שיר השירים. והרי שלמה עצמו, אישיותו, אישיות שנויה במחלוקת, אישיות בעייתית, ובעיקר בתחום הזה של נשים, אנחנו יודעים שנסע 1,000 נשים, אנחנו יודעים עד כמה הדבר לא היה נכון, רבות מהן היו נוכריות, שאלות גדולות על הגיור שלהם, אם הגיור חל או לא חל, כמעט שהיו עובדות עבודה זרה. אדם כזה ראוי לכתוב לנו ספר שהוא קודש קודשים, בגלל שהוא עוסק באהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. יש ודאי כאן דברים לעיין בהם בהקשר הזה. ואכן אנחנו מוצאים גם בחז"ל לגבי אישיותו של שלמה, הדברים אינם פשוטים. בירושלמי בסנהדרין פרק ב' הלכה ו' נאמר, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אמר אהב ממש לזנות. רבי יוסי אומר, למושכן לדברי תורה ולקרבה תחת כנפי השכינה. כלומר, אהבת שלמה לנשים היא עצמה הייתה שויכת במחלוקת, האם המטרה הייתה לשם שמיים, המטרה הייתה לקרבן אל תחת כנפי השכינה, או זאת הייתה אהבה יצרית שבאה לידי ביטוי כאן בדבריו של רבי שמעון בר יוחאי, אהב ממש לזנות. הפסוקים בנושא הזה, המקראות, הם לא חד משמעיים. אנחנו נראה את זה, הם גם נראים על פניהם סותרים את עצמם, ואנחנו נצטרך לתרץ את זה. אנחנו בהחלט רואים אצל שלמה, זה מין רצון לתקן את כל העולם, ולהביא את כל העולם למקדש, לירושלים. שלמה, הוא כתוב שישב, וישב שלמה על כיסא השם למלך. אבל בהחלט הוא רוצה להגדיל את הכיסא הזה, להעצים אותו, ושהכיפה תהיה פרוסה על פני כל השמיים. וכוונתי קודם כל למלכות השם, אהב את השם. וייתכן שבשל כך גם רצה לקשור קשרים, יחסי חוץ עם כל מיני מדינות, לקח את בנות המלכים, את בנות ראשי השבטים אליו לארמון, נסע אותם לנשים, כשהמטרה הייתה באמת להפיץ את מלכות השם בעולם. אבל ייתכן לא פחות מזה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שאהב ממש לזנות, ושהמטרה הייתה מטרה יצרית. אנחנו עוד נראה על מה שניהם מסתמכים בפסוקים עצמם. אבל אם אכן נלמד, כמו רבי שמעון שאהב ממש לזנות, אמנם נוכל לקבל את האפשרות ששלמה, שכשל באלף נשים, יכתוב לנו את שיר השירים את סיפור האהבה בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל? היינו אמורים לנטות כאן למציאות שאנחנו מדברים כאן על חול גמור. נקרא אבל את הפסוקים בספר מלכים על מה קרה לו עם נשיו. כתוב בפרק י' פסוק ד', ואי לעת זקנת שלמה נשם ניתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. והיה לו שלמה אחרי השתורת אלוהי צידונים אחרי מלכון משיקוץ אמונים, ואז שלמה הרע בעיני אדוני ולא מילה אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר בני ירושלים ומולך שיקוץ מהמון, וכן עשה לכל נשם נוכריות מקטירות וזומחות לאלוהיהן. ואז הוא באמת מקבל את נבואת הפורענות של סיום מלכותו, ושוב עולה השאלה. פשטי המקראות כאן כאמור מוכיחים שאהב ממש לזנות. היכן יהיה מקומה אצלנו של הדעה השנייה? בגמרא בשבת, בדף נ"ו, גמרא מפורסמת מאוד, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו, כלבב דוד הוא דלוהיו, מחטא נמי לא חטא, אבל זה לא אומר שהוא חטא. אלא מה אני מקיים לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו? היי כרבי נתן. וכאן ממשיכה הגמרא ומביאה פסוקים ומקשה ומתרצת באמת ששלמה אכן לא חטא. ראינו בירושלמי שיש כאן מחלוקת. נעיין לרגע אחד בתלמוד הבבלי, לא, כן, בתלמוד הבבלי, מקודם ראינו את הירושלמי ביבמות בדף עין וב. הגמרא שם מתחבטת בשאלה, מתחילה משאלת מצרית. האם מותר לעשות מצרית ראשונה, מה שנקרא, כלומר, מצרית שהיא עצמה התגיירה. שהרי כידוע, בזכרים מצרים מותר להם לבוא בקהל השם רק דור שלישי. השאלה אם אני דורש כאן כמו מואבי ולא מואבית, אני דורש מצרי ולא מצרית, ואז מצרית מותרת, גם דור ראשון מותרת לבוא בקהל השם. או שאני מדמה את זה לממזר, שגם ממזרת, ואז מצרי וגם מצריה עד שלושה דורות. זוהי מחלוקת תנאים, מחלוקת רבי שמעון וחכמים במשנה ביבמות, והגמרא מביאה ראיה משלמה שנשא אישה מצרית, כמובן את בת פרעה, ולא חיכה שלושה דורות. מכאן מגיעה הגמרא לשאלות אחרות של דיוק בפסוקים שאנחנו נעסוק בהם, וכתוב, הדר אמר רב עליו מילתא היא ביותם עובדי כוכבים להתלהו חתנות. נתגיירו, התלהו חתנות. אחרי שנתגיירו, מותר להם להתחתן. מתאים רבי יוסף והתחזק שלמה את פרעה מלך מצרים, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, אין משמע שנשא אישה גויה, אומרת הגמרא, גיור הגירה. והלא קיבלו גירים כל ימי דוד ושלמה, מתרץ את מה שמתרץ. שואל, ותאי פוקלי, נאמר שהיא אסורה דה המצרית ראשונה היא, מתרץ את מה שמתרץ. ואז אמר רב פאפה, ענן משלמה ליקו ונדיב, אנחנו משלמה נקום ונשב ללמוד, שלמה לא נוסיף מידי, נכתיב במין הגויים אשר אמר אדוני בני ישראל לא תבואו בהם, הם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהם בהם, דבק שלמה לאהבה, אלא קשה והתחתן, מתוך אהבה יתרה שהאמן מעלה עליו, אהבה יתרה שהאלה מעלה עליו הכתוב כאילו התחתן בה. ובכן, כאן בגמרא אנחנו רואים דברים ברורים מאוד, שלמה נשא גויות, בעצם לא נשא אותם, רק חי איתם עם גויות שלמות. האם אדם שחי עם גויות אנחנו ניתן לו לכתוב את שיר השירים, ספר של קודש קודשים, מבחינת הנצח את היחסים אל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל? הדבר בהחלט נראה מוזר, נראה לפחות אומר דור שני. מצאנו אם כן כמה מחלוקות בחז"ל לגבי אישיותו של שלמה, האם יש לדרוש אותו לכף זכות או יש לדרוש אותו לכף חובה, וראינו גם מחלוקת שלכאורה יש לה דמיון למחלוקת הזאת, והיא בשאלה האם שיר שירים את המת הידיים, כלומר האם הוא מכתבי קודש או לא מכתבי הקודש. אמרתי שלכאורה עשוי להיות, לא חייב להיות, קשר בין שתי השאלות. אם שלמה הייתה לו כוונה טובה בניסוי, אז ניתן לומר שהוא באמת כתב את הדבר הזה כחלק מאהבת הקדוש ברוך הוא כנס ישראל, ואז קודש קודשים. אם שלמה עצמו לא היה קשר, איך יעלה לדעת שהוא יכתוב ספר מהסוג הזה? עד כמה פרשנות חז"ל קובעת בדברים האלה? אני רוצה שנראה כאן את מה שנאמר באבות דרבי נתן. אחרי כן אני אקרא משהו ידוע יותר, וזה הגמרא בסנהדרין, בדף קד עמוד ב, דנה בשאלה של שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. אמר רבה שאנשי, מי מנעם, את המלכים שאין להם חלק לעולם הבא, אמר רבה שאנשי כנסת הגדולה מנעום. אמר רבי דוד אמר, ביקשו למנות עוד אחד, והדמות דיוקנו של דוד נשתתחה לפניהם, לא השגיחו עליהם. בא אש מן השמיים ולכרחה אש בספסליהם, ולא השגיחו עליהם. יצא בת קול ואמרה להם, חזית האיש מהיר ממלכתו לפני מלכים התייצב, אבל התייצב לפני חשוקים, מי שיקדים ביתי לביתו ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלוש עשרה שנה, לפני מלכים התייצב, אבל התייצב לפני חשוקים, ולא השגיחו עליהם. ננסה להתמודד קצת עם הגמרא הזאת, ואני רוצה לקרוא באבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה מעין גמרא על משנה שיש לנו במסכת אבות. במשנה שלנו במסכת אבות נזכר על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים: הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. בא אבות דרבי נתן ופרש, הבו מתונים בדין כיצד? אני קורא בפרק א', משכה א', אני קורא. מלמד שיהיה אדם ממתין בדין, שכל הממתין בדין מיושב בדין, שנאמר גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, ולא שהעתיקו אלא שהמתינו. מה הפירוש לא שהעתיקו אלא שהמתינו? להעתיק זה להעתיק, ולהמתין זה להמתין, זה לא שתי מילים, זה לא שהעתיקו אלא שרשמו, שאתה מדבר על שתי מילים שעוסקות בסך הכל בנושאים דומים. מה הפירוש לא שהעתיקו אלא שהמתינו? אבא שאול אומר לו שהמתינו אלא שפרשו. בראשונה היו אומרים משלי ושיר השירים וכהלת גנוזים היו, שהם היו אומרים משלות ואינן מן הכתובים, עמדו וגנזו אותו, אבל ראו בהם ספוגים, שלחו. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ופרשו אותם, שנאמר, והערב בפתעים, אבינה בבנים, נער חסר לב, וכולי, והנה אישה לקראתו, שיט זונה ומצורת לב, הומיה היא וסוררת, בביתה לא ישכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת הערוב, והחזיקה בו, ונשקה לו, היא זפניה, ותאמר לו, זבחי שלמים עליי היום, זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדריי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך, ואמצעיך, מרבדים רבדתי ארסי, חטובות עתון מצרים, נפתי משכבי, מור העלים וכנמון, לכן ירווה דודים עד הבוקר, ונתעשה בו אוהבים, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק, צרור הכסף לקר בידו, ליום הכסף יבוא בידו, וכתיב בשיר השירים, לך דודים נצא השדה, נעלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה אם פרקה הגפן, פיתח הסמדר, אין עצור רימונים, שם אתן את דודי לך. וכתיב בקהלת, שמח בחור בילדותיך, ויתמחה לבך בימי וחורותיך. הלך בדרכי ליבך ומעייניך, ודקי על כל אלה, יביאך אלוהים במשפט, וכתיב בשיר השירים, אני לדודים עלי תשוקתו, הווה אומר לו שהמתינו אלא שפרשו. כל הברית הזאת בעבוד רבי נתן, היא כתב חידה. מה הקשר כאן בין משפט למשפט? מה הפירוש לא שהעתיקו אלא שהמתינו לו, שהמתינו אלא שפרשו? הרי מדובר על שלוש מילים שאין שום קשר ביניהם. אתה יכול להגיד לא שהעתיקו אלא שפרשו, זה אני יכול להבין, אבל איך המילה המתינו, היוו מתונים בדין, שייכת לך? נראה לנו באמת שלגבי שיר השירים וניתוחו, וכאן בעצם לגבי כל הספרים של שלמה, אבל אני מדבר כרגע לגבי שיר השירים, אכן אתה מוצא שתי גישות. בחז"ל. ולגבי מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, אני רוצה, כדי ללמוד היטב את האבות דרבי נתן הזה, לשוב למה שראינו בגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין מתארת שרצו למנות רביעים מהם, כלומר שיהיו ארבעה מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, והם השלושה שמופיעים במשנה, כלומר אחאב, ירובעם, אחאב ומנשה, ו באו חכמים ורצו למנות גם מלך רביעי יחד איתם, וזה המלך שלמה. אני חוזר שם למה שאמר אנשי כנסת הגדולה מן האו"ם, ורצו למנות אם כן גם את שלמה, באדמות דיוקלו שלמים ונשתתך לפניהם. היה די ברור שאיך שחכמים יקטלגו את שלמה, יש לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא, הדבר הזה בהחלט עשוי להשפיע גם על מעמדו בעולם הבא. ובא דוד וניסה להשפיע, ולא שמעו בקולו. יצאה בת קול, ניצאה להשפיע, יצאה בת קול, אמרה חזית איש מהיום ממלכתו, לפני מלאכים התייצא, הוא בא להתייצא לפני חשוקים, ולא עלה בידה. בסופו של דבר כתוב שנתגלגל פסוק לידה, ומצאו את הדרך והחליטו שלא למנות אותו בין אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, כלומר יחיו ששלמה יש לו חלק לעולם הבא, למרות כל העבירות לכאורה המאוד מאוד כבדות שהוא עשה. במידה רבה אנחנו רואים גם את אנשי כנסת הגדולה כשופטים, ולגבי שופטים נאמר במשנה, הוו מתונים בדין, צריכים להמתין, צריכים לחקור וצריכים לדרוש, ועד שאתה מחליט לחייב מישהו צריכים לעבור עליך שבעה מדורי דרישה וחקירה. והנה אנחנו רואים שרצו למנות שלמה בין מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, ובסופו של דבר חזרו בהם. זה מה שמסביר רבו מתונים בדין. וכאן הוא מסביר לו שהמתינו אלא שפרשו. אני חוזר למה שלמדנו כאן באבות דרבי נתן. מלכתחילה אמרו על ספרי שלמה שהספרים האלה משלות ואינם, ואין בהם שום קדושה. למה? הברייתא באבות דרבי נתן מתחילה ממשנה בספר משלי. ובפתאים הבינה בבנים לה חסר לב, ואז מתואר את האישה שהיא זפניה, נשקה לו והזמינה אותו לביתה, לנעוף יחד איתה. מה לנו ולמקרא ולקדושתו של המקרא עם סיפורים כאלה, הייתי אומר, מלוכלכים? ואחר כך מביאים פסוקים כאלה גם מספרים אחרים. הנה כאן במשלי כתוב, מתאר את הזונה, מרבדים רבתי ארסי, חטובות עטון מצרים, נפתי משכבים, מור העלים וכינמון, לך נרבד אותים עד הבוקר, בשיר השירים הבנו דברים דומים. מרזיק וחרקום, כנה וכינמון, מור העלות עם כל השם שמים. זה ממש כמו הפסוקים שמופיע לנו כאן. והוא באמת אומר, הוא כתיב בשיר השירים לחדודים יצאי השדן, עלינו בכפרים, נשקים על הקרמים, נראים פרח הגפן, פיתח הסמדר, אלה צור רימונים, שם אתן את דודאי לך. שוב, מין תיאורים שמתארים אהבה אולי אפילו בצורה נמוכה. וכמובן בקהלת, פסוק שלא מתאר אהבת נשים, אבל נאמר בו, שמח בחור בילדותיך, והיא תמחה לבך ממי וחורותיך, והלך בדרך ליבך, הוא מראה לך, כלומר, תעשה כל מה שאתה רוצה. ולכן הדברים האלה נראו כמשלות סתם, עד שבאו חכמים ובאמת גילו שהדברים האלה מחביאים בתוכם דברים עמוקים ביותר, והחליטו להכניס אותם פנים. וההחלטה להכניס את הספרים פנים המקבילה להחלטה של שלמה יש חלק לעולם הבא, ולכן הוא מסוגל לכתוב את הספרים על הנושאים הרגישים האלה, וכוונתו הייתה בקדושה. ולכן הבו מתונים בדין, ולכן לא שהמתינו אלא שפרשו, ולהחלטה להיות מתונים בדין הייתה השפעה גדולה מאוד על ההחלטה אילו ספרים להכניס למקרא. למעשה אנחנו מגלים כאן את אחד משלושת המפעלים הגדולים של אנשי כנסת הגדולה שמופיעים לנו במשנה. הבו מתונים בדין, זה מבינה שאנשי כנסת הגדולה הם עסקו בעיקר בחתימת המקרא, בידיעה מה קדוש ומה איננו קדוש. המשנה בסנהדרין אומרת שתי הלכות שיש בהם פירושים שונים, אבל הנאות דעתי הן מקבילות. אחד שאומר רבי עקיבא שהשאר שירים של שיר השירים בבתי משתאות אין לו חלק לעולם הבא. וזה מסתבר מאוד עם שלנו, שהרי זה לא סתם ספר שירי אהבה לאיזה בחורה, אלא קודש קודשי ומתאר את הבתו של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אם מישהו שר שירים משיר השירים בבתי משתאות, הרי ודאי הוא איננו מקבל את זה, ואפילו בפומבי הוא נותן לעובדה שהוא איננו מקבל את זה. מצד שני, מצאנו שם במשנה בסנהדרין, שהקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא, בדבר הזה רבו הפירושים, אבל הגאונים מפרשים, הקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא, שקורא נאמר בספרים כמו חזון ברוך, או שיר המעלות לשלמה, או כל מיני ספרים אחרים, ספרים טובים מאוד, נופים יראת שמיים. אבל ברגע שהם לא נכנסו לכתבי הקודש, אתה לא יכול לקרוא מהם במגילה, מקלף, בשבת, בכל מה שמתואר, כאילו שהם, כאילו שאתה קורא מהם הפטרות. הם לא נכנסו לכתבי הקודש, והם לא חלק מכתבי הקודש. עולה שאנשי כנסת הגדולה בעצם עסקו בשאלה החשובה של חיתום המקרא. והייתה שאלה אם להכניס את הספרים האלה, משלי, שיר השירים, קהלת. על משלי לא מצאנו בעיה במסכת ידיים, אבל על שיר השירים ועל קהלת כן מצאנו. והדברים נראים לכאורה כספרות אהבה זולה, מי אומר לנו שזה משהו מעבר לזה? ולכן לא שהמתינו אלא שפרשו. ואחרי שהחליטו ששלמה יש לו חלק לעולם הבא, שהמעשים שלו הם מעשים שניתן ללמד עליהם זכות שהם מעשים לשם שמיים, יש מקום לראות איך הספרים האלה כשכותבים את זה, כותבים את זה דווקא מתוך קדושה ודווקא מתוך ראייה אמיתית ונכונה של מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ולכן הייתה הכרעה שהדבר הזה הוא קדוש, ממש כשם שהייתה הכרעה כאמור על שלמה עצמו. גם הרמב"ם פסק על פי הרוח שאנחנו אמרנו אבל משמע מלשונו החריפה שיש כאן מחלוקת, וכך אומר הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ג הלכה י"ד עד ט"ז, אל יעלה על דעתך ששמשון או משיע את ישראל או שלמה או מלך ישראל שנקרא ידיד השם נשאו נשים נוכריות בגיותן. הוא ממשיך ואומר, ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלא בשביל דבר ולא על פי בית דין גיירו, חשבה מה כתוב כאילו הן גויות, אבל אליבא דמת הן היו יהודיות, כיוון שאצל שלמה במקור הייתה כוונה טובה. זוהי הכרעת הרמב״ם שבמידה רבה מחייבת אותנו, והיא נראית די מקבילה להכרעה ששיר השירים וקהלת ושאר ספרי שלמה נכנסים אל תוך ספרי המקרא, וכשלמה שפעל, גם אם יש לנו טענות מכאן ועד להודעה חדשה על כל מה שעשה שלמה, עדיין הדברים הם בתחום של קדושה, ולא נוכל להתעלם מהיותם חלק מתחום של קדושה. תודה רבה.